שלום, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר שופטים בהלכות עדות בפרק 14 ובו 7 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל מי שאין אתה מעיד לו מפני שהוא בעל קרובתך, אם מתה אשתו אף על פי שהניחה לו בנים, הרי זה נתרחק וקשר. הלכה ב', מי שהיה יודע לחברו עדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו בעל ביתו, או שידע עדות והוא פיקח, שומע באוזניו, ואחר כך נתחרש, פיתח, רואה בעיניו ונסתמה, אף על פי שיכול לכוון מידת הקרקע שמעיד בה ומסיים מצריה, כלומר שעל אף עברונו יכול להגדיר את גודל השטח ולציין את גבולותיו, שפוי ונשתתה, הרי זה פסול. אבל אם היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה ביתו, פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח, שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה, פיתח ונסתמה וחזר ונתפתח, כשר. זה הכלל. כל שתחילתו בכשרות וסופו בכשרות, כשר. כלומר, כדי שהעדות יתקבל, צריך שיהיה כשר לעדות הן בשעת ראיית העדות והן בשעת ההדעה בבית הדין. אף על פי שנפסל בינתיים תחילתו בפסלות, אף על פי שסופו בכשרות פסול. וכל שכן תחילתו בכשרות וסופו בפסלות פסול, שהרי בשעת העדות אינו רשאי להעיד. לפיכך, מי שהיה יודע עדות והוא קטן, הוא בא ועיד בה כשהוא גדול, אינה כלום. הלכה ג' ויש דברים שסומכים בהן על עדותו שמעיד כשהוא גדול, הועיל והם דברים של דבריהם, שמעיקר דין תורה העדות כלל אינה נצרכת, ומאחר שרק חכמים יצריכוה, הקלו לקבלה גם כשתחילתה הייתה בפסלות מחמת שהיה קטן. ואלו הם הדברים שאדם נאמן להעיד בגודלו על מה שראה בקטנותו. נאמן אדם לומר, זה כתב ידו של אבי או של אחי, לזהות את חתימותיהם בשטר, ובכך לקיים את השטר ולתקפו. מפני שקיום שטרות מדבריהם, שחכמים תקנו את עצם חתימת העדים על השטר, וכן את הדרך לקיים ולאשר את חתימות העדים, ולפיכך לא הצריכו כאן עדות הכשרה מן התורה. זכור אני בפלונית כשניסית ונעשה לה מנהג הבתולות, שנהגו בחתונתה מנהגים הנוהגים בחתונת בתולות, כגון שהתכסתה בינומה שנהגו שרק בתולות לובשות כמותה בחתונתן, ממילא היא זכאית לכתובה בשווי 200 דינר, ואינה כאלמנה זכאית רק ל-100 דינר. הועיל ורוב הנשים בתולות נישאות, וכתובה מדבריהם. שהמקום הזה בית הפרס, מפני שתומתו מדבריהם, בית הפרס הוא מקום שנחרש בו קבר והתפזרו עצמות בכל השדה, וחכמים גזרו שהשטח של 100 אמה ממקום הקבר יהיה תמה. ומכיוון שתומה זו מדברי חכמים, כאשר היה ידוע שבאזור ההוא יש בית הפרס, נאמן הקטן להעיד שהאזור התמה הוא במקום מסוים ושאר המתחם טהור. ועד כאן היינו באים בשבת, שזה סוף תחום שבת, שצמצום התחום עד 2,000 בלבד מדבריהם, שמן התורה מותר לצאת עד 12 מיל, וחכמים הם שצמצמו את התחום ל-2,000 אמה בלבד, ולכן סומכים על דבריו לגבי תחום זה. שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול ולאכול בתרומתו, כדי שאוכל תרומה בתערה, ושהיה חולק עמנו תרומה, שהיה מקבל איתנו הכהנים את חלק התרומה מהשדה, ושהיינו מוליכים חלה ומתנות לפלוני כהן על ידי עצמו, כלומר, נאמן שמעיד שהוא עצמו נשלח להוליך מתנות כהונה. אבל אם מעיד שאחרים היו מוליכים לו מתנות כהונה, אינו נאמן. ואמר לי אבא, משפחה זו כשרה, משפחה זו פסולה, שהיה ידוע שיש משפחה שנפסלה לתרומה, והעיד העד איזו ממשפחות היא המשפחה ההיא. ואכלנו בקצצה של פלוני שהכילונו אחיו, כדי להודיע שאחיהם פלוני נשא אישה שאינה הוגנת לו. שנהגו שמשפחה שאחד מבניה נשא אישה פסולה, הייתה אותה משפחה שוברת חבית פירות ומחלקת אותם ברחבת העיר ומכריזה שפלוני נקצץ ממשפחתם. שכל אלו הדברים להחזיק, זה הכהן, לאכול בתרומה של דבריהם או לדחותו ממנה, שכן חיוב תרומה בזמן הזה אינו מן התורה, אלא מדברי חכמים. הלכה ד', כל אלו שמעיד בהן הגדול במה שידע כשהיה קטן, אם היה גוי או עבד כשראה דברים אלו, והעיד אחר שנתגייר ונשתחרר, אינו נאמן. הלכה ה', מי שהיה יודע לחברו בעדות עד שלא נעשה גזלן ונעשה גזלן, כלומר שחתם בשטר שהתאריך שבו קודם לזמן שנפסל לעדות, הוא אינו מעיד על כתב ידו, אינו רשאי לקיים את השטר, שהרי נפסל לעדות, וגם אחרים אינם רשאים לקיימו, שחוששים שזייף את השטר לאחר שנפסל לעדות, וכתב בו תאריך מוקדם, אבל אם הוחזק כתב ידו שבשטר זה בבית דין קודם שיעשה גזלן, כלומר אם בית הדין ראה את השטר חתום לפני שאותו עד נפסל לעדות, הרי זה שטר כשר, שיתברר שהשטר נכתב בכשרות. וכן אם נעשה חתנו, וקודם לכן חתם על שטר שנגע לחותנו, הוא אינו מעיד על כתב ידו, אינו רשאי לקיים את השטר, שהרי נפסל לעדות מחמת קורבתו. אבל אחרים מעידים על כתב ידו, אף על פי שלא הוחזק בבית דין, אלא אחר שנעשה חתנו, הרי זה כשר, שאינו דומה הפסול בעבירה לפסול בקריבה, שהפסול בעבירה חשוד לזייף. ואילו הפסול בקריבה אינו חשוד לזייף את התאריך בשטר ולכתוב בו תאריך מוקדם לזמן שנפסל לעדות. הלכה ו, שטר שיש בו שני עדים בלבד ושניהם קרובים זה לזה, או שאחד משניהם פסול בעבירה, אף על פי שמסר לו השטר בשני עדים כשרים, וכעיקרון שטר שנמסר בפני עדים כשר גם אם לא חתומים עליו עדים, הרי הוא כחרס מפני שהוא מזויף מתוכו. ולכן אין לו תוקף כלל. וכתב השולחן ערוך שיש אומרים שדינו כשטר שאין חתום בו אלא עד אחד שמחייב שבועה, והיינו כשחתמו על השטר בזה אחר זה, שהעד הקשר לא נפסל מחמת העד הפסול. כך כותב הרמה. וכתב השח שגם הרמב״ם מסכים לזה. הלכה זין, הכותב כל נכסיו לשני בני אדם בעדות אחת שכתב, כל נכסי נתונים במתנה לפלוני ולאלמוני, והעדים קרובים לאחד ממקבלי המתנה ורחוקים מן השני, הרי השטר פסול, מפני שהיא עדות אחת, ואף האדם שהעדים רחוקים ממנו אינו זוכה בכלום. אבל אם כתב בשטר אחד שנתתי לראובן חצר פלונית ושנתתי לשמעון שדה פלונית, ונמצאו העדים קרובים לזה ורחוקים מזה, זה שאין רחוקים ממנו מתנתו קיימת, שאלו שתי עדויות אף על פי שאין בשטר אחד, שהרי נתן בו נכסים שונים לאנשים שונים, ונחשב הדבר לשתי עדויות, כך כותב הכסף משנה. ויש שפרשו שמכיוון שהפריד את הנתינות לשתיים, שנתתי ושנתתי, הרי יש כאן עדות נפרדת על כל אחת מהנתינות, כך מפרש המחנה אפרים. למה זה דומה? לאומר, היו על העדים שנתתי לראובן כך וכך, ושמחרתי לשמעון כך וכך, ושלוויתי מלוי כך וכך, שאף על פי שכתב בשטר אחד, והמקנה איש אחד, הרי אלו שלוש עדויות ואינן תלויות זו בזו. כלומר, במקרה זה ברור שהעדויות נפרדות, שהרי כל עדות מתייחסת לפעולה שונה, וכך גם במקרה שבפסקה הקודמת, כל עדות מתייחסת לנתינה נפרדת, ולכן הן שתי עדויות נפרדות. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק 14. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות עדות בפרק 15 ובו 6 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל עדות שתבוא לאדם הנייה ממנה אינו מעיד בה, שזה כמעיד לעצמו, לטובת עצמו. לפיכך הנוטל שכר להעיד, עדותו בטלה. וכן בני העיר שבא מערער, לערער עליהן במרחץ או ברחוב של עיר, כלומר לערער על בעלות הציבור הנכסים אלו, אין אחד מבני העיר מעיד בדבר זה ולא דן בו, שהרי הוא שותף בנכסי הציבור וכמעיד לטובת עצמו, אלא עד שיסלק עצמו ממנו בקניין, כלומר עד שיוותר על חלקו בנכס הציבורי הנידון, וייתן לכך תוקף באמצעות קניין סודר, ואחר כך ידון או יעיד. הלכה ב', בני העיר שנגנב ספר תורה שלהם, הועיל ולשמיעה הוא עשוי, לשמיעת קריאת התורה ממנו בשבתות ומועדים, שאי אפשר לאדם לסלק עצמו ממנו, שהרי הוא זקוק לשמוע את הקריאה בו. אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מבין ראייה מאנשי אותה העיר. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג' אומר תנו מנה לעניי עירי, כלומר חולה שציווה לפני מותו לתת מנה לעניים ומת, וכעת תובעים זאת מהיורשים, אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מבין ראיה מאנשי אותה העיר, שהרי הם נוגעים בעדות, שנוח להם שהמנה יינתן לעניים, שבכך תפחת חובת בני העיר לפרנסם. במה דברים אמורים? בשהיו העניים סמוכים עליהן, ופוסקים להן צדקה בכל שנה. אפילו אמרו שניים מאנשי העיר, אנו ניתן דבר הקצוב עלינו ונעיד, כלומר אפילו התחייבו לשלם בכל מקרה לקופת העניים, וממילא אינם נוגעים בעדות, אין שומעים להן, שהניה היא להם שיתעשרו עניים אלו, כדי שלא יצטרכו לפרנסם בשנים הבאות, הועיל והם סומכים על בני העיר, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' קרקע שבין שני שותפים, שבבעלות שני שותפים, שבא מערער להוציאה מתחת יד השותף, שטוען שחלקו של השותף בקרקע שייך לו, אינו מעיד לשותפו עליה, שהרי אם יפסיד השותף את חלקו, יצטרכו לחלוק יחד בחלק שנותר, ונמצא שהעדות נוגעת אליו, אלא אם כן, סילק עצמו ממנה, כלומר ויתר על חלקו בשותפות, ונתן לכך תוקף באמצעות קניין סודר, וקנה מידו שנתנה לשותפו, ושאם בא בעל חוב שלו הוטרפה מיד השותף, משלם לו דמיה, וגם קיבל על עצמו שאם יבוא בעל חובו ולא יהיה לו כסף לפורעו, ובשל כך יגבה בעל החוב את הקרקע מיד השותף, ישלם הוא לשותף לאחר מכן את שווי השדה, ואחר כך מעיד לו עליה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה' העורר על השדה, כלומר טוען שהיא שלו, אם יש בה פירות, אין העריס מעיד עליה, שהרי רוצה העריס, אדם המאבד את השדה לבעליה, תמורת חלק ביבול, לעמידה ביד בעליה, כדי שיטול חלקו בפירות, ואם אין בפירות, מעיד. אבל הסוחר את השדה תמורת סכום קבוע בכל שנה, אם לקח הסחירות בידו ואמר, כל מי שתתקיים שדה זו בידו, ייטול, כלומר, אם עדיין לא שילם את הסחירות, הוא מכריז שייתן את דמי הסחירות למי שיוברר כבעל השדה, הרי זה מעיד. ואם כבר נתן הסחירות לבעל השדה, אינו מעיד. שאם תצא השדה למערער ויזכה בדין, חייב להיתן לו שכר כל השנים שישב בה, שכאשר מתברר שהסוחר שילם למי שאינו הבעלים של השדה, דינו שחוזר ומשלם פעם שנייה לבעלים האמיתי, וחוזר ותובע את מי שהזכיר לו שדה שאינה שלו. ומשום כך, אם הסוחר שילם, הרי הוא נוגע בדבר ואינו יכול להעיד. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ואב אומר הרמב״ם, שמעון שלווה, והיה ראובן ערב, ובא יהודה לערער על שמעון הלווה, ולהוציא קרקע מתחת ידו, בטענה שהיא שלו. אם יש לשמעון שדה אחרת כנגד החוב, כלומר אם יש לו שדה אחרת שיוכל המלווה לגבות ממנה, הרי ראובן, הערב, יש לו להעיד על אותה קרקע שהיא של שמעון, שאין לו בזה עניה, אין לו נגיעה בדבר, שאם לקחה יהודה, גם אם יוציאו את השדה מידי שמעון, הרי שדה אחרת שיפרה ממנה בעל חובו. כלומר, לא יפרו ממנו, אלא מהשדה השנייה של שמעון. כתב הרמה, שימו ערב קבלן, שקיבל על עצמו שהמלווה יהיה רשאי להיפרה ממנו תחילה, ולא כערב רגיל שגובים ממנו רק אם לא ניתן לגבות מהלווה, אינו רשאי ראובן להעיד אפילו אם יש ללווה שדה אחרת. וטעם הדבר לפי שנוח לו שיהיו ללווה מספר שדות, כדי שהמלווה יוכל לגבות מהן ברווח ולא יחזור להיפרע ממנו. והשך כתב שנראה מדברי הרמב״ם שלא חשש לכך, ולא חילק בעניין זה בין הערב לערב קבלן. וכן לוקח ראשון מעיד ללוקח שני שלקח אחרון, שזה השדה שלו. כלומר, כאשר שניים קנו שדות מהמוכר זה אחר זה, רשאי הקונה הראשון להעיד לקונה השני שהשדה שלו. והוא, שיש למוכר שדה בת חורין כנגד דמי שדה זו של לוקח ראשון, שאין ללוקח ראשון עניה בעמידת זו השדה ביד לוקח שני, שאפילו נטרף לוקח הראשון, על המוכר הוא חוזר, והרי יש לו שדה אחרת שיגבה ממנה. כלומר, מה שאמרנו כאשר שניים קנו שדות מהמוכר זה אחר זה, רשאי הקונה הראשון להעיד לקונה השני שהשדה שלו, זה בתנאי שיש למוכר שדה נוספת שנמצאת ברשותו. שאז אין לקונה הראשון הגיעה בדבר, שגם אם יוציאו מרשותו את השדה בטענה שהמוכר גזלה וכלל לא הייתה שלו, יהיה באפשרותו לחזור על המוכר ולגבות ממנו. מה שאין כן, כאשר אין למוכר שדה, נוח לקונה הראשון להעמיד את השדה של הקונה השני ברשותו, כדי שיוכל לחזור ולגבותה ממנו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם מספר שופטים הלכות עדות בפרק 15. לימוד הרמב"ם היומי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות עדות בפרק 16 ובו 6 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, ראובן שגזל שדה או טלית משמעון, ובא יהודה וערער על ראובן ואמר, שדה זו או טלית זו שלי היא. אין שמעון יכול להעיד לראובן שאין זו השדה של יהודה ולא זו הטלית של יהודה. שהרי שמעון רוצה להעמיד שדה זו וטלית זו ביד ראובן שהוא טוען שהוא גזלה ממנו, כדי שיחזרו לו מיד הגזלן. כלומר, שמעון מעוניין שהשדה או הטלית יהיו ברשות ראובן, כדי שלאחר מכן יוכל להוציאן מידו בטענת גזלה. שהרי אפשר שתהיה הראיה של שמעון שמוציא בה מיד ראובן, אפשר שאינו יכול להוציא בה מיד יהודה. כגון שיש גם לשמעון וגם ליהודה עדים שהשדה שלהם, ולכן נוח לשמעון שהשדה לא תעמוד ביד יהודה אלא ביד ראובן. וכן, אם אחר ראובן השדה הגזולה או רישה ללוי, ובא יהודה לערער הלוי, אין שמעון מעיד שינה של יהודה. שם הנחת יש לו להוציאה מיד לוי, כגון שיהודה הוא בעל דין קשה, ושמעון מעדיף שלא לדון עמו. הלכה ב', מחר הטלית הגזולה ללוי, והתייאש שמעון ממנה, ובא יהודה לערער, אם מת ראובן, שמעון מעיד עליה שינה של יהודה. שראין טלית זו חוזרת לשמעון לעולם, שכבר קנה אותה לוקח בייאוש ושינוי רשות, שכאשר אדם גוזל חפץ מחברו ומוכרו לאדם אחר והנגזל התייאש מהחפץ, קונה הלוקח את החפץ ואינו צריך לחזירו לנגזל. הוא כבר מת ראובן הגזלן, ואין לו ממי ייטול דמיה. אגם שממקרה של ייאוש ושינוי רשות מחויב הגזלן להחזיר לנגזל את שווי הגזלה, מכיוון שהוא מת והגזלה אינה נמצאת ביד יורשיו, הם אינם חייבים לשלם את דמי הגזלה. אבל אם עדיין ראובן קיים, אין שמעון מעיד אף על הטלית, שהניה לו שלא תעמוד ביד יהודה, כדי שיביא ראיה שראובן גזלה וישלם לו דמיה. שאומנם אינו יכול לתבוע את הטלית עצמה מאחר שלוי כבר זכה בה, אך יכול לתבוע מהגזלן את שוויה. וכן אם הייתה הטלית ביד יורשי ראובן, אין שמעון מעיד עליה, מפני שסופה אם תעמוד ביד היורש לחזור לו. הואיל ומעבר הטלית ליורשיו אינה נחשבת לשינוי רשות, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג' ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות, שיתנה במפורש שאם יוציאו מידו, לא יהיה עליו לפצותו. הוא בא יהודה לערער על שמעון ולהוציאה מתחת ידו, אין ראובן מעיד לו עליה, שאף על פי שאין עליו אחריותה, הרי הוא רוצה שתעמוד ביד שמעון, כדי שיבוא בעל חוב של ראובן ויתרוף אותה בחובו. כלומר, ראובן מעוניין שהשדה תהיה ברשות שמעון, כדי שאם לא יהיה בידי ראובן לפרוע את חובו, יוכל בעל חובו לגבות משמעון את השדה, שראובן מחר לו שמשעובדת לבעל חובו, ולא יהיה לווה רשע ולא ישלם, כלומר שלא יהיה בגדר של רשע שלווה ואינו משלם. אמנם לגבי הקונה אינו נחשב רשע, שהרי יתנה במפורש שמוכר לו את השדה בלי אחריות. הלכה ד', ראובן שמחר פרה או טלית לשמעון, הוא בא יהודה לערער ולהוציאה מיד שמעון, ראובן מעיד לו עליה שהיא של שמעון, שהרי אינו מרוויח מכך שתישאר ביד שמעון. שאפילו עמדה ביד שמעון, אין בעל חובו של ראובן טורף מן המיטלטלין, שכן בעל חוב אינו גובה מיטלטלין מלקוחות של החייב, ואפילו היו אפוטיקה. כלומר, אפוטיקה הוא נכס שסוכם עליו מראש, שבעל החוב יגבה ממנו את חובו, ואפילו כאשר סיכמו כך מראש, מכיוון שמדובר במיטלטלין, אם מחרם לאדם אחר, אין בעל החוב יכול לגבות מהם את חובו. במה דברים אמורים? בשעיה שמעון מודה שזו הפרה והטלית הן של ראובן המוכר בוודאי, ושיהודה תובע אותן שלא כדין, והוא יודע שאמת הם שלו. אבל אם לא הודה שמעון, אין ראובן מעיד לאבד זכות יהודה, שאם תצא מתחת יד שמעון, יחזור שמעון ויתבע ראובן בדמים, כלומר יתבע ממנו להשיב את הכסף ששילם לו, ויאמר לו, מכרת לי דבר שאינו שלך, שרי באו עדים שהם של יהודה. במה דברים אמורים שיעיד ראובן לאבד זכות יהודה, ויעמיד המטלטלין ביד שמעון? בשבאו עדים ועידו שאנו יודעין ראובן זה, שלא הייתה לו קרקע מעולם, אבל אם לא באו עדים בכך, אף על הפרה והתלית אינו מעיד. ולמה אינו מעיד על אין? שמה יקנה אותן לבעל חובו על גב הקרקע, וכתב לו די יקנה, ויקנה לו מטלטלין על גב הקרקע, שנמצא בעל חוב טורף אף הפרה והתלית. לפיכך לא יעיד עליהן, שהרי רוצה להעמידן ביד שמעון, כדי שיבוא בעל חוב שלו ויתרוף אותן. כלומר שכאשר אדם כותב בשטר החוב, שמקנה לבעל חובו אגב קרקע את זכות הגבייה מכל הנכסים שעתיד לקנות, די יקנה, לעניין שיכול לגבות מהם, חל השיבוד גם על המטלטלין, ויכול בעל החוב לגבות מהם גם אם הם נמכרו לאדם אחר. וכן כל כיצא באלו הדרכים, ודברים אלו אינן תלויים אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו, שיבין בעיקרי המשפטים וידע דבר הגורם לדבר אחר, ויעמיק לראות. אם ימצא שיש לזה העת צד הנייה בעולם בעדות זו, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה נדירה, הרי זה לא יעיד בה. וכדרך שלא יעיד בדבר זה שמה נוגע בעדותו הוא, כך לא ידון באותו דבר. וכן שאר מיני הפסלנות, כשם שפוסלין בעדים, כך פוסלין בדיינים. הלכה ה', ולפיכך אין סומכין בסנהדרין שניים הקרובים זה לזה. כלומר, אין ממנים שני קרובים נדון יחד, בין בסנהדרי גדולה, בית הדין הגדול בירושלים של 71 דיינים, בין בסנהדרי קטנה, בית דין עירוני של 23 דיינים, וגם בבית דין של שלושה אין דנים שני קרובים יחד. אבל אלו שמוסיפים עד שבעה לעבר השנה, הדיון על עיבור השנה היה נעשה בתחילה על ידי הרכב של שלושה דיינים, ואם רובם הסכימו שיש לבדוק אם השנה צריכה עיבור, היו מוסיפים שני דיינים ונוסעים ונותנים בדבר, ואם רובם סברו שצריך לעבר, היו מוסיפים עוד שניים ומחליטים על פי הרכב של שבעה דיינים. כמו שבארנו בלכות קידוש החודש, בפרק ד' הלכה ת' וי'. יראה לי שאם היה בהם קרובים, אין בכך כלום. כיוון שמוסיפים אותם רק מפאת חשיבות המעמד, ואם עיברו את השנה בשלושה, הרי זו מעוברת. הלכה ו' אומר הרמב״ם, כל הכשר לדון, כשר להעיד, ויש כשר להעיד ואינו כשר לדין. האוהב והשונא, פסולים לדון מפני שחוששים, שלא יהפכו בזכות הנידונים או בחובתם, והגר והמשוחרר. גר ועבד כנעני ששוחרר שדינו כגר, שרק מי שאימו ישראלית כשר לדון. וכן הזקן והסריס והממזר וסומה באחת מעיניו, כשרים להעיד ואינן כשרים לדון דיני נפשות, הגם שכשרים לדון דיני ממונות, כמו שבארנו. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק 16. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה אמיתית ושלמה על ידי משיח צדקנו, יבוא ישמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.